אביו של מלאכי אליעזר רוזנפלד איתנו הבוקר הזה, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
בוקר טוב.
אתמול מתברר כי מערכת הביטחון לחדה את חוליית הרוצחים, אלה שרצחו את בנך, מלאכי. אתה רואה בזה סגירת מעגל?
סגירת מעגל, אבל סגירת מעגל קשה מאוד, שאתה יודע מי הם, והאמת שלא חיפשנו אותם, היינו בשלושת השבועות האלה יותר עסוקים במלאכי, באישיות שלו, באובדן, בהתבוננות מול הקדוש ברוך הוא, מה קרה ואיך קרה ולמה, ואיזה שלוחים הוא בחר לו. כדי לקחת קורבן ציבור של עם ישראל למלחמה מול האויבים שלנו.
אספר לנו אולי קצת, לפני שנשאל אותך על הרוצחים, תספר לנו על מלאכי השם יקום דמו, לאישיות שלו.
מלאכי גדל מאוד בבתי ספר שממש מצוינים, בתורה ומדע של יד מכון לב, אחרי זה המשיך בתוכנית מיוחדת באוניברסיטה פקם. מבחינה שכלית הוא ממש היה, לא יכול להגיד, אולי עכשיו אפשר להגיד, הוא היה גאון גם קטן וגם גדול, היה לו הרבה ידע בור שלו, פשוט לא איבד שום מידע ושום ידע, הוא היה לו השכלה בכל התחומים. מעבר לכך שהוא היה ילד של בית שמגיע הביתה ושותף לכל הווי הבית, לארוחות, למשחקים, לגיבוש המשפחה וכל מיני תוכניות וימי הולדת וימי נישואים ולהפעיל את שני הבנים הקטנים שיש לנו בבית. היה משכמו ומעלה, יפה נפש, יפה תואר, פשוט אבדה גדולה גדולה לעתיד שציפו לו כל מי שהכיר אותו.
וכשאני לוקח אותך חזרה ללוויה לפני שבועות אחדים, לאותו מעמד מרטיט שאני חושב שהרבה מאוד אנשים נחשפו אליו, עם השירה הזו של ההסתרה שבתוך ההסתרה, זה משהו שתוכנן?
זה לא תוכנן, זאת אומרת, בפעם הקודמת כשהבן הבכור נהרג יצחק, אז זה לא היה מתוכנן, ושרתי על פתח קברו טוב להודות להשם. זה שיר שרתי איתו בשבתות עם יצחק, ועכשיו זה היה השיר האחרון ששרנו על שולחן שבת בחודשיים האחרונים. ממסע פולין חזרתי עם השיר החזק הזה, ששרנו את זה בתוך הקרון רכבת בלודג' ב-10 בלילה. היה חושך והייתה הסתרה גדולה של כל העניין השואה, והבאתי את זה הביתה, ובחודשיים האחרונים שרנו את זה על שולחן שבת. בהתחלה ככה זה אלה חיוך על פניהם, גם על של מלאכי. ובשבת לי האחרונה, ממש לפני מותו, הוא כבר הצטרף לשירה הזאת. אז הפעם זה כבר די היה ברור שמעבר לדיבורים אני גם שר איתו. איך אשתי אומרת שאני, שפת הדיבור שלי זו גם שירה.
ואתה חש באמת שזו הסתרה שבתוך ההסתרה?
מאוד מאוד, כי זה פעם שנייה, זו הסתרה ועוד הסתרה, ואפילו זו פעם שלישית, כי גם אחי נהרג לפני שנים רבות יותר, וזו הסתרה גדולה, למה בן בכור פעם שנייה, עד שאתה מגדל בן עד גיל 26, ואתה מצפה לנישואים, לנכדים, להישגים, ושוב הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו ממך. זו הרגשה וניסיון קשה מאוד בעולם הזה.
יש לך תעצומות נפש גדולים מאוד. אנחנו, כל מי שראה אותך בלוויה עם ההסתרה שבתוך ההסתרה, דבר שלא השאירה עין אחת יבשה.
זה לא ברור מאליו. אני מניח שיש פה הרבה גורמים, כמובן האמונה בקדוש ברוך הוא לאורך כל הדרך, מיום שאני זוכר את עצמי, האמונה שאבא החדיר לנו למרות השואה, היו מה שהוא עבר והיא מי שעברה, ואנחנו התנחמנו אחרי כל אסון. הקדוש ברוך הוא הרים אותנו שוב למעלה למעלה, אל השמחה ואל האושר השלמים. למרות כל העבדות הרגשנו תודה ושלמות וטוב ופרנסה טובה וילדים, בנים ובני בנים ונכדים, ואושר, ואתה עולה מעלה מעלה, ושוב הקדוש ברוך הוא זורק אותך מלמעלה צולות.
ואם אני חוזר איתך לידיעה של אתמול שהרוצחים נתפסו ושמדובר במשוחרי עסקת שליט, זה מעורר זעם יותר על מישהו, על משהו?
זה לא קשה, אני לא רוצה ממש לעמוד מול משפחת שליט, רק לעמוד מול הממשלה שהיא צריכה, או הכנסת, באמת להחליט איך משחררים שבויים, מהו המחיר של השבויים, אולי יש פתרונות אחרים, וגם לעמוד על מידת הכמות, זאת אומרת, שאתה משחרר 1,000 מחבלים מול שבוי אחד, צריך לעבור דיון יסודי, לראות את המסקנות, ללמוד את כל מה שקורה בשטח.
אתה אמנם לא רוצה לבוא למשפחת שליט, אבל יש לך מחשבות על איך צריך לנהוג בפעם הבאה, שחלילה לא יקרה, אבל אם ייפול שבוי בידיים של טרוריסטים?
יש לי מחשבות איך לנהוג בכלל כלפי טרוריסטים ומרימי אבנים, דמם בראשם. צריך לנהוג ביד תקיפה כלפי כל מי שמרים אבן, כלפי כל מי שמנסה. יש עוד פתרונות, לאו דווקא תמיד ארצות הברית לא משחררים את פולארד 30 שנה, הוא לא רצח אף אחד, סך הכל ריגול קטן, והם מתמודדים עם שבועים ועם הרבה דברים קשים, הממשל הזה מתמודד, וגם אנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד מכל אומות העולם עם מצבים כאלה. יש כל מיני פתרונות.
ובכל זאת, ספר לנו לרגע הזה שבאים אליך ואומרים לך, לקדנו את הרוצחים של מלאכי.
זה מצד אחד קשה, מרגש, אפילו יוצר חילורי הדעת. יכול להיות שלפעמים אתה לא רוצה לדעת בכלל מי הרוצח המתועב הזה, ברגע שיש לו שם, כן, יש פתאום, עולה, עד היום לא הרגשנו שום יצר נקמה, ופתאום כשאתה יודע מי זה יש לך עולים רגשות נקמה, במיוחד שדם תחת דם, אפילו בפרשה האחרונה שהארץ, שיש לך רוצח במזיד, אז הארץ לא תשקוט, וגם התורה היא מדברת על זה, על נקמת דם של רוצח במזיד.
מה עובר בראש של אבא כשמקבל את הידיעה?
של השמות,
כן.
של השמות של הרוצחים,
כן.
שהקדוש ברוך הוא ינקום יחד עם כל גורמי הביטחון, שימצאו את הדין הכי קשה שיכול להיות. אני יודע שגזר עונש מוות לא יהיה, אבל יש עוד אמצעים להכביד עונש כבד מאוד ותנאים קשים ביותר.
היית מצפה לא. שהממשלה, שהכנסת תעביר חוק כזה שמטיל עונש מוות על מחבלים, על רוצחים?
זה בוודאי, כן. אני חושב שהאומה הערבית והאויבים שלנו מבינים בגדול רק יד קשה, יד חזקה. כל השלטון שלהם מבוסס על דיקטטורה, על יד קשה. וככל שאתה יותר אופס, אז הם מרימים יותר את הראש.
אבל אתה מבין את הממשלה שלא רוצה להגיע לחקיקת חוק כזה? כי שאיך נראה בעולם, איך יהיו התגובות בעולם?
אני לא מבין אותה, העולם גם, אתה יודע כמה מוצאים להוריד בשלטון ברשות הפלסטינית? אתה יודע כמה...
ואנחנו ייחודים בכך, העם היהודי, שאנחנו לא כמוהם.
כן, אבל יש, אפילו ארצות הברית, אפילו התורה, יש לה הרבה פסוקים שמדברת נפש תחת נפש, ובוודאי על רוצח. אפילו רוצח שעוד לא מגיע לעיר מקלט, הגואל אדם יכול לרוץ ולהרוג אותו.
מבחינתך, עונש מוות לרוצחים של הבן שלך, זה דבר שאתה רוצה בו.
אני חושב שכך צריך להיות, כי זה ירתיע יותר, וידע כל מי ששולח יד או רוצח דמו בראשו, והוא יקבל את העונש המגיע לו.
אליעזר רונספלד, אביו של מלאכי השם יקום דמו, משתתפים בצער שלכם, אמנם כבר כמה שבועות אחרי האירוע הקשה מאוד הזה, אבל הבשורה של אתמול איכשהו קצת נותנת להסתכל על הסיפור הזה בצורה שונה קצת. שיהיה לכם רק חיים טובים ומאושרים.
תודה. תודה רבה. תודה, יום טוב.